מסכת עבודה זרה דף מם ד', אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. במה דברים אמורים? מדובר על אדם שמצא עבודה זרה ממתכת. אומר לנו רבי יוסי, מה תעשה? תשחוק את המתכת של העבודה זרה ותפזר אותה ברוח. מדוע? אומר לנו רשי שלא ייקשל בישראל להנות ממנה, כי אם תשאיר אותה שלמה, אולי ימצא אותה יהודי, והוא ייהנה מעבודה זרה, והרי עבודה זרה אסורה בענה. אופציה נוספת שיש לאותו אדם, שמה יעשה? מטיל לים, יזרוק את העבודה זרה הזאת בים, והרי משם מי יכול להוציא את זה ממצולות ים? אמרו לו, עונים חכמים לרבי יוסי, אף הוא נעשה זבל. אם אתה מתיר לבן אדם מה לעשות לשחוק את העבודה זרה ולפזר אותה ברוח, אז הרי שזה נעשה זבל, הכוונה דשן לשדות, זה מועיל לשדות, שנאמר, לא ידבק בידך מאומה מן החרם, בוודאי שכזה דבר אסור לשחוק את העבודה זרה ולפזר אותה, שעל ידי כך יהיה הנאה. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא תניא, אמר להם רבי יוסי, והלא כבר נאמר. איפה נאמר הפסוק הזה שכבר נראה? נאמר בעגל הזהב, כאשר בני ישראל יצאו ממצרים והיו במדבר, משה עלה אל האלוקים, והנה בני ישראל ראו שמשה בושש מלרדת, ועשו להם עגל מסכה, עגל מזהב. אז כתוב שמה, ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש. משה לקח, שרף אותו באש, ויקוט אותו תחון היטב עד אשר דק לאפר. אז הנה אנחנו רואים שמשה שחק אותו, דהיינו בעצם כמו שראינו במשנה, והשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. אם ככה, כאשר רואים שכמו שיטת רבי יוסי שמותר לשחוק את העבודה זרה ולפזר אותה, אמרו לו, עונים חכמים לרבי יוסי, משם ראיה? מה אתה מביא ראיה משם? זה לא נכון. הרי הוא אומר, ויזר על פני המים וישק את בני ישראל. ומה לומדים מהפסוק הזה? לא נתכוון אלא לבודקן כסותו. דהיינו, שם הוא שם את זה במים, שכבר לא נחשוש לזבל של בשדות, זה לא יכול לזבל את השדות, כי זה שוקע במים. אז למה הוא לא השליך את זה לים? מכיוון שהוא רצה לבדוק את בני ישראל כמו סוטה. סוטה זה אישה שבעלה מקנה לה, והיא נסתרת עם גבר זר, ואז בעלה לוקח אותה אל הכהן, והכהן משביע אותה שהיא לא זינתה, ונותן לה לשתות מהמים המערערים, ואם היא זינתה הרי שבטנה מתפוצצת. אותו דבר כאן אומר לנו רשי, שמה עשה משה? לא נתכוון אלא לבודקם כסוטות. שמה? בואו נראה. כדי אמרין ענתה, מאיפה? במסכת יום עד אף סמך וו עמוד ב', זיבח וכיתר, מי שזבח בשביל העגל, הרגו אותו בסייף. מי שגיפף ונשק, דהיינו זה דרגה פחות, הוא נשק את העגל בהשכרה. ומי ששמח בליבו שנהנה מהקמת העגל, זה דרגה שלישית, בהדוקן, זה סוג של מחלת מעיים. ואז ממילא, על ידי שהוא השקע אותם את המים האלה, מי ששמח בליבו, קרא לו את הדורקן הזה, את המחלת מעיים. וזה העניין שהוא, למה הוא דק את העגל? הוא דק אותו בשביל לפזר אותו במים, שעל ידי זה יבדוק את האנשים מי שמח בעבודה זרה. אז אם ככה, אין ראיה לשיטת רבי יוסי. ממשיכה הגמרא, אמר להם רבי יוסי, והלא כבר נאמר, פסוק אחר, מה? וגם מאחה, אם עשה המלך, הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת, וגומר, וידק וישרוף בנחל קדרון. במה דברים אמורים? מדובר שם שעשה, הוריד את אם אביו מהמלכות, והרס את הצלם על ידי שהוא דק אותו, הוא שחק אותו. אז אם ככה, הנה אנחנו רואים, ראה לרבי יוסי שמותר לשחוק את הצלם. העונים חכמים לרבי יוסי אמרו לו, משם ראיה? מה פתאום? אין ראיה. נחל קדרון אינו מגדל צמחים. שם הוא לקח את כל מה שהוא שחק ושם בנחל קדרון, ושם אין צמחים, וממילא זה לא דשן לשדות, כי זה לא מועיל. שואלת הגמרא, ולא, מה, נחל קדרון לא מגדל? והתניא, אלו ואלו מתערבין באמה. מה הכוונה אלו ואלו? אומר לנו רש"י, דמים החיצוניים ודמים הפנימיים. דהיינו, יש לנו חטאות החיצוניות וחטאות הפנימיות. חטאות הפנימיות שדמם נזרק על המזבח הפנימי, חטאות חיצוניות שדמם נזרק על מזבח החיצון. אז הדם של אלו ואלו מתערבים באמה, זה סוג של סילון, של צינור, ויוצאים לנחל קדרון, ונמכרים לגננים, לזבל, דהיינו בשביל לזבל בהם את השדות, ומועלים בהם, אז הנה אנחנו רואים שכן מגדלים בנחל קדרון, יש שם גננים. מתרצת הגמרא מקומות, מקומות יש בו, מה ביאור העניין? יש מקום מגדל צמחים בנחל קדרון, יש חלקים בנחל שבאמת כן אפשר לגדל צמחים, אבל יש מקומות בנחל, שאין מגדל צמחים. ואז מה שראינו שמה לגבי החטאות, זה מדובר על המקום שמגדל צמחים. ומה שראינו אצלנו שנחל קדרון אינו מגדל צמחים, מדובר על המקומות שלא מגדל צמחים. תוספות פה אומר שהיה יכול לתרץ תירוץ יותר פשוט. היה יכול לתרץ שהגננים היו ממקום אחר, דהיינו שהגננים לקחו את זה לזה ולא בשביל נחל קדרון אלא למקום אחר. ממשיכה הגמרא ומבררת, מהי מפלצתה? ככה קראנו בפסוק. מה זה המפלצת שהיא עשתה? אמר רב יהודה, דאבה, מפליה לצנותה. דהיינו, לצנות מופלאה. מה הפירוש לצנות מופלאה? כדתני רב יוסף, כמין זכרות עשתה לה, לאותה עבודה זרה היא עשתה עבר כמו של זכר, והייתה נבעלת לו בכל יום, עד כדי כך. אמר להם רבי יוסי, עוד ראיה רוצה להביא רבי יוסי לשיטתו, והלא כבר נאמר, וחיטת נחש נחושת, אשר עשה משה. במה דברים אמורים? כאשר בני ישראל היו במדבר, אז קמו והתלוננו נגד השם ונגד משיחו, דהיינו משה. ואז הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים שהקישו והיקו את עם ישראל. לכן, מה משה עשה? משה עשה נחש נחושת, שם אותו על נס, וכל מי שננשך על ידי נחש הסתכל ללמעלה על הנחש, ומכיוון שמשהו הסתכל, הוא נשא את עיניו כלפי השמיים ונזכר בקדוש ברוך הוא, ואז התרפא. אז אם ככה, הנחש הזה נשאר לדורות הבאים, וחזקיהו המלך ראה שבמשך הדורות התחילו לעבוד עבודה זרה לנחש הזה, ולכן, ומה הוא עשה? הוא שחק את אותו נחש. אז הנה אנחנו רואים כשיטת רבי יוסי. עונים חכמים לרבי יוסי. אמרו לו, משם ראיה? מה פתאום? אין ראיה? הרי הוא אומר, ויאמר, השם אל משה, עשה לך שרף. ומה לומדים? עשה לך. מה לומדים מהמילה לך? לך משלך, דהיינו מהכסף שלך. ואם ככה, ואין אדם עושר דבר שאינו שלו, אם מדובר שהנחש הוא מהכסף של משה, אז הוא מוריש את זה לצאצאים שלו. אז אותם אנשים שעבדו עבודה זרה, הם לא יכולים עכשיו על ידי שהם עובדים עבודה זרה, להפוך את הנחש לעבודה זרה ולאסור אותו, כי זה לא שלהם. איך הם יכולים לאסור חפץ של חברו? דהיינו, לדוגמה, לראובן יש חפץ, שמעון רוצה לעשות נזק לראובן, הוא יתחיל לעבוד עבודה זרה לחפץ של ראובן. אז מה, בגלל זה החפץ הזה נחשב של עבודה זרה? מה פתאום? זה לא חפץ שלו? ולכן אותו דבר כאן, מכיוון שזה לא חפץ שלהם, אין בו דין של עבודה זרה. אז אם ככה, למה הוא שחק את אותו נחש? ואתם בדין הוא דקטות אלו אבא צריך. באמת הוא לא צריך לשחוק אותו מעיקר הדין. אלא כיוון דחזה דקטאו ישראל בטרי, שבני ישראל חושבים שזה סוג של אלהות, עמד וקיטטו ושחק אותו. ממשיכה הגמרא ומביאה שרבי יוסי רוצה להביא עוד ראיה. אמר להם, והלא כבר נאמר. איפה זה נאמר הפסוק הזה? בדוד כאשר הוא נלחם עם פלישתים. ויעזבו שם את הצבאים. הכוונה שהפלישתים עזבו את האלוהים שלהם. ויסיים דוד ואנשיו. מה לומדים מזה? מהי משמדי ויסיים דוד לישנה דזרויהו? איך לומדים מהלשון ויסיים שהוא שחק את העבודה זרה ופיזר אותה ברוח? כדי מתרגם רב יוסף, תזרם ורוח תסיים. ומה לומדים? איך התרגום? ומתרגמינן תזרינון ורוח תטלטנון. אז הנה אנחנו רואים ששחק וזרה לרוח כדעת רב יוסי. עונים חכמים אמרו לו, משם ראיה, הרי אומר וישרפו באש. ושימו לב, איך לומדים? ומדלוקתי וישרפם ויסיים, דהיינו שהוא שרף, ואז הוא נסע את מה שהוא שרף, שמה מינה ויסיים ממש. מה הכוונה ויסיים ממש? אומר לנו רשי, נטלה ממו ונהנה מהם, דהיינו שהוא לקח את אותו צלם והוא נהנה ממנו. איך יכול להיות? מכל מקום כשוקרא ידד, קשה לי מהפסוקים, כי ממה שכתוב וישרפו, מה אנחנו מבינים? שאסור בענה, לכן הוא שרף את אותו צלם, ומזה שכתוב וישרפו, משמע שהוא נהנה, אז רגע, אז הוא נהנה או לא נהנה? עונה הגמרא כדרבונה, דרבונה רמי, הקשה, כתיב, ויאמר דוד וישרפו באש, אז הנה אנחנו רואים שאסור ליהנות כי הוא שרף את זה באש, הוא כתיב וישרפו, משמע שהוא לקח את זה לעצמו ונהנה, לקשיא. כאן קודם שבא איתי הגיטי, מי זה היה איתי הגיטי? זה היה פלישתי מהעיר גת, העיר של הפלישתים. כאן לאחר שבא איתי הגיטי, ואז מה קרה כאשר הוא בא? כאשר בא איתי הגיטי, אז מה? הוא ביטל את העבודה זרה. ולכן, לפני שהוא ביטל, דוד באמת ציווה לשרוף, אבל אחרי שהוא ביטל את העבודה זרה, איתי הגיטי, הרי שדוד יכל לקחת את העבודה זרה לצורכו. דכתיב, למדנו ויקח את עטרת מלכם. עטרת מלכם, מי זה המלך האליל של בני עמון? היה לו עטרת מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב, כמות גדולה מאוד מאוד. שואלת הגמרא, ומשארי איסורי הנאה נינו, איך הוא לקח את אותה עטרת? הרי זה איסורי הנאה, זה של עבודה זרה. אלא כמו שתירצנו מקודם, אמר רב נחמן, איתי הגיטי, כמו שאמרנו שהוא היה פלישתי מהעיר גת, בא וביטלה. מבאר את הגמרא, משקלה כיכר זהב, איך היא מעצימה נחלה? הרי זה משקל כבד מאוד מאוד, אז איך הוא הניח את האתרת הזאת על ראשו? איך יכול להיות? אמר רב יהודה, אמר רב, ראויה לנוח על ראש דוד. דיינו שהוא לא הניח אותה בפועל, איך אפשר? זה כבד מאוד, אלא זה רק ראוי להניח על ראש דוד. מה הכוונה? אומר רשי שזה עשוי למידת ראשו והולמתו, זה הולם אותו, אבל לא שהוא שם בפועל. רב יוסי ברבי חנינה אמר, אבן שואבת הייתה בה, היה איזה מגנט מלמעלה, דהבת דרה לה, היא הייתה מושכת את האתרה הזאת כלפי מעלה, ולכן כל הכובד של האתרה לא ישב על הראש של דוד, באמת דוד שם את זה על הראש, אבל לא כל הכובד היה על הראש, כי היה מגנט מלמעלה שמושך את האתרה, ואז ממילא הוא יכל לשים את זה על הראש. רבי אלעזר מתרץ תירוץ אחר, רבי אלעזר אמר, אבן יקרה הייתה בה ששווה כיכר זהב. זה לא שהאתרה הזאת הייתה משקל של כיכר זהב, אלא היה שם אבן יקרה ששווה כמו כיכר זהב, ואז ממילא זה לא היה דבר כזה כבד, ודוד יכל לשים על ראשו. ממשיכה הגמרא, כתוב בפסוק, זו הייתה לי כי פיקודיך נצרתי. מי אומר את זה? דוד המלך. מייקה אמר, מה הוא אמר? החיקה אמר, בשכר שפיקודיך נצרתי, הכוונה בשכר זה שאני מקיים את המצוות, זאת הייתה לי לעדות. מה הכוונה זאת הייתה לי לעדות? האתרה הזאת היא, זה הכוונה זאת. אומר רשי, מעידה עליי שאני הגון למלכות. מבררת הגמרא, מה העדות? איך בדיוק היא מעידה שהוא ראוי למלכות? אמר רבי יהושע בן לוי, שהיה מניחה במקום תפילין, באותו מקום שמניחים את התפילים בראש, והולמתו הייתה הולמת אותו. מה ביאור העניין? בואו נפנה אל תוספות. אומר לנו תוספות פירוש, וזה נס גדול. למה? מכיוון שהרי ששם אין הראש עגול. הראש לא בדיוק עגול ממש, והיא אותה אתרה הייתה עגולה ממש. ואף על פי כן הייתה מכוונת ומיושבת בראשו, הייתה יושבת לו על הראש מצוין, אפילו שהיא הייתה עגולה ממש, והראש שלו לא היה עגול ממש. אז אם ככה, וזה ראה שהוא ראוי למלכות. שואלת הגמרא, והבאי אנוך את תפילין, הרי הוא צריך להניח תפילין, אז איך מה, הוא שם את האתרה במקום תפילין? אמר, אוי 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 אוי, רב שמואל ברב יצחק, מקום יש בראש שראוי להניח בו, שתי תפילין, יש בראש מקום להניח שתי תפילין, אז מה? הוא לא הניח שתיים, הוא הניח רק תפילין אחד, ואת האתרה. נאמר בפסוק, ויוציאו את בן המלך, ויתנו עליו את הנזר ואת העדות. במה דברים אמורים? ביואש כתיב אומר רשי שהחביע אותו אחותו, כשהרגה תליה את כל זרע המלוכה. וכשגדל הוציאו, החביאו אותו, ואז פתאום הוציאו אותו, ונתנו עליו את הנזר לעדות שהוא מזרע המלוכה. רצו להראות שהוא מזרעו של דוד. אז אם ככה, נזר, מה זה? זו כלילה, התרה הזאת שהזכרנו מקודם. עדות, מה הכוונה עדות? אמר רב יהודה, אמר רב, עדות הוא לבית דוד. מה העדות? שכל הראוי למלכות עולמתו. מי שראוי למלכות הזה יושב לו על הראש טוב. וכל שאינו ראוי למלכות, אין עולמתו. זה לא עולם אותו, לא יושב לו על הראש טוב. ואיפה? מי ראינו שזה לא עלם את ראשו? ואדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. אדוניה היה הבן של חגית, והוא בעצם היה גם הבן של דוד, והוא רצה למלוך במקום שלמה, מכיוון שהוא היה גדול יותר. אמר רב יהודה, אמר רב, מה הכוונה מתנשא? שמתנשא לעולמו ולא עולמתו. דהיינו שהוא הניח את ההתרה על הראש, הוא ביקש שזה יעלום אותו, שישב לו על הראש, אבל זה לא היה עולם אותו, כי הוא לא היה ראוי למלכות. ויעש לו רכב ופרשים, אותו אדוניה, וחמישים איש רצים לפניו. שואלת הגמרא, מהי רבותיי? ומה מיוחד באנשים האלה? תנא, כולם נטולי תחול. התחול מכביד על האדם כאשר הוא רץ, אז מה? הם לקחו סממנים שבעצם, מה הם עשו? עיקרו את התחול שיש בגופם. וחקוקי כפות הרגליים היו, מה הכוונה? הם הוציאו את הבשר והעצבים שיש בכפות הרגליים, כדי שהם יוכלו לדרוך על הקוצים והברקנים ולא ירגישו כאבים. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. מספר את המשנה. שאל פרוק לוס בן פלוס פוס, ככה היה השם שלו, את רבן גמליאל באיזה מקום? באקו. שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי, רבן גמליאל היה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. מי זה? זה שם של עבודת כוכבים, והמרחץ היה עומד בחצר של עבודת כוכבים. אז אומר לו, אמר ללא כתוב בתורתכם לא ידבק בידך מאומה מן החרם, הרי ככה כתוב בתורה. אז אם ככה, מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? איך אתה, רבן גמליאל, יכול לרחוץ בכזה מקום? עונה לו רבן גמליאל, אמר לו, אין משיבים במרחץ, אני לא יכול לענות לך, זה דברי תורה. וכשיצא, אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי. מה הכוונה? אומר רשי שהמרחץ קודם לה, דהיינו, קודם כל היה המרחץ, ורק אחר כך שמו שם את האפרודיטי. ואז, והמרחץ נעשה לכל הבא למרחץ, ואז מה? ולא כל אימנה שתהיה גוזלת את הרבים. מה זה? המרחץ הזה מיועד לרבים. האפרודיטי הזאת לא יכולה פתאום עכשיו לגזול את הרבים, שלא נשתמש במרחץ הזה. וזה בעצם תשובה ראשונה. עוד תשובה הוא עונה לו. אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי. זה לא שהמרחץ הוא נוי לעבודה זרה. אלא אומר נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. העבודה זרה היא נוי למרחץ. נמצא שהיא תפלה והמרחץ הוא עיקר. לכן זה סיבה להתיר. עוד תשובה עונה רבן גמליאל, דבר אחר, אם נותנים לך ממון הרבה כסף, ככה אומר לגוי, יתנו לך הרבה, אי אתה נכנס לעבודת כוכבים שלך ערום, הוא בעל קרי, הוא משתין בפניה, זה דברים של ביזיון. ופה תראה את האפרודיטי הזאת, זו עומדת על פי הביב, היא נמצאת איפה שהביוב, וכל העם משתינים לפניה. ומה? ולא נאמר אלא אלוהיהם, כל האיסור זה דווקא שמה? עד שנוהג בו משום אלוה אסור, דווקא מי שמכבדים אותו, עבודה זרה שמכבדים אותה, אז זה איסור. אבל עד שאינו נוהג בו משום אלוה, שלא מכבדים אותה, כולם משתינים שם, מותר. ובגלל הסיבות האלה רבן גמליאל אומר, מותר לי לרחוץ באותו מרחץ. אומרת הגמרא, ואיך יעביד אחי? כאשר הגוי שאל את רבן גמליאל, אז מה רבן גמליאל אומר לו? אני לא יכול לענות לך תשובה במרחץ, אבל זה בעצמו אסור להגיד, כי זה בעצם הלכה, שהוא אמר לו הלכה, אסור לענות דברי תורה במרחץ, אז איך הוא ענה לו ככה? ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרי חוץ, מבית המרחץ ומבית הכיסא, אז בעצם מה הוא ענה לו בדברי תורה? וחיתמה בלשון חול. אולי הוא ענה לו בלשון שהיא לשון חול ולא בלשון הקודש, לכן זה מותר. אמר לבא, אמר רבי, דברים של חול, דיבורים באלמה לא של קודש, מותר לאומרם בלשון הקודש, בשפת לשון הקודש. אבל דברים של קודש, כגון הלכות וכו', אסור לאומרם אפילו בלשון חול, רוצה לומר את זה בצרפתית, באנגלית, אסור. אז אם ככה, איך רבן גמליאל ענה לו כזה דבר שאסור להגיד דברי תורה במרחץ? תנא, כשיצא אמר לו, אין משיבים במרחץ. הוא לא אמר לו את זה בתוך המרחץ, אלא קודם כל יצא ואז אמר לו. ממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי, אמר רבי חמא בר יוסף, ברבי, אמר רבי יושעיה, תשובה גנובה, השיבו רבן גמליאל לאותו הגמון. דהיינו, התשובה שרבן גמליאל אמר לו זה תשובה גנובה. מה הכוונה? הוא גנב את ליבו, הוא דחה אותו בקש, זה לא תשובה אמיתית. למה? אומרת הגמרא, ואני אומר אינה גנובה, אבל אני סובר שהתשובה הזאת היא באמת תשובה הגונה. דהיינו, רבי יושעיה סובר שזה תשובה גנובה, זה תשובה לא נכונה. אבל אומר רבי חמה שהתשובה הזאת באמת היא נכונה. בואו נראה למה היא נכונה ולמה היא לא נכונה. מה גנובתם? מה הרמאות פה? דקה אמר לו זו עומדת על פי אבי וכל אדם משתין בפניה. אומר תראה איזה עבודת כוכבים מבוזה זו, כולם משתינים עליה. אז אם ככה מותר. וכי משתין בפניה מה יהווה אז מה? ואם משתינים בפני עבודה זרה זה סיבה להתיר? ואמר רב הפאור, יש עבודה זרה שנקראת פאור, יוכיח שמפארים לפניו בכל יום ואינו בטל, עושים אנשים את הצרכים שלהם, זה עבודה זרה, לעשות צרכים עליו, ובכל אופן, העבודה זרה הזאת היא לא בטלה, אז הנה אנחנו רואים שזה לא סיבה להתיר, איך אתה אומר שזה סיבה להתיר? ואני אומר, אומר רבי חמה תקשיב, אינה גנובה, זה כן תשובה נכונה, לא כמו הדחייה שראינו, למה? זו עבודתה בכך, פאור זה עבודה. לעשות עליו את הצרכים, לכן זה סיבה לאסור. אבל וזו האפרודיטי הזאת, אין עבודתה בכך, אין הדרך לעבוד אותה בצורה כזאת. ולכן, אם בכל אופן היא בפני הביוב, זה סיבה להתיר. והתשובה של רבן גמליאל נכונה. אמר רבי, גנובתם מאחה, במה הוא ניסה לעבוד עליו? באחד מהתירוצים האחרים שהוא אמר לו. דקה אמר לי, אני לא באתי בגבולה, והיא באה בגבולה. הוא אומר, תקשיב, אני, מה קרה? המרחץ היה לפני כן. אז זה לא שהיא הייתה ואני באתי אליה שזה סיבה לאסור, אלא מה? היא באה אליי, אל המרחץ, ולכן זה סיבה להתיר. שואלת הגמרא, וכי באה בגבולה, מה היה ומה? ואם היא הייתה לפני כן, אז אסור לבוא? והתנן, עבודת כוכבים שיש לה מרחץ או גינה, נהנים הם שלא בטובה. דהיינו, מותר ליהנות שלא בטובה, מה הכוונה? אומר רשי שלא יחזיק טובה לכמרים, זה הכוונה. אם הוא לא מחזיק טובה לכמרים, מותר. ובהנאה לא מיצר כדי אמרינן לקמן, כמו שנראה בהמשך, שאין הקדש לעבודת כוכבים עד שיקריב לפניו בתקרובת. אז כל האיסור זה רק להקריב לעבודה זרה, אבל אם לא הקריבו לעבודה זרה והוא רק מגיע למרחץ, מה הבעיה? אז אם ככה, מותר אפילו אם היא הייתה לפני כן והוא בא אליה. אז מקודם אמרנו שזה סיבה לאסור. ונהנים מהן בטובה, דהיינו אם הוא מחזיק טובה על הכמרים, כגון שהוא משלם להם, זה סיבה לאסור. אז הנה, לכאורה הוא בעצם ענה לו תשובה שאינה הגונה, כי לפי מה שהוא אמר, אם הוא בא בגבולה זה סיבה לאסור, והנה רואים שזה סיבה להתיר. ואני אומר אינה גנובה, זה כן תשובה נכונה, למה? שלא בטובת רבן גמליאל כבטובת אחרים דמי, מכיוון שרבן גמליאל היה אדם חשוב והם מתכבדים בזה שהוא מגיע, זה נחשב שבעצם הכמרים של עבודה זרה מקבלים טובה, זה כמו טובת אחרים, ולכן זה סיבה לאסור, ולכן רבן גמליאל יזדקק לסברה שהיא יגיעה אליי ולא אני אליה. רב שימי בר חייא אמר, גנובתם מאחה, במה הוא ענה לו תשובה לא נכונה? בהסבר אחר. דקה אמר לו, זו עומדת על פי אבי, והיא עומדת בביו ואפרודיטי, וכל המשתינים בפניה, וכי משתינים בפניה, מה יהווה? אז מה, למה זה מותר? למה זה סיבה להתיר? והתנן, מה למדנו? רק בפניה, דהיינו, ירק על העבודה זרה, השתין בפניה, עשת הצרכים, גיררה וזרק בה את הצועה, הוא גרר אותה וזרק עליה הצועה. הרי זו אינה בטלה, אם כן, מה אנחנו רואים? שאפילו שהוא השתין על העבודה זרה, זה לא סיבה להתיר, אז איך הוא אומר לו שזה סיבה להתיר? אז הנה, זו תשובה לא נכונה. ואני אומר, אינה גנובה, הוא לא עבד עליו, הוא לא גנב את ליבו. למה? התם לפי שעתה, מה שהבנו מקודם ירק בפניה, זה משהו זמני, שהגוי מתעצבן על העבודה הזרה שהיא לא עזרה לו. התם לפי שעתה, הכוונה זמני, הוא רתח עליה, כועס עליה. ולכן הוא מבזה אותה, אבל אחרי זה הדר מפייס לה, אחרי זה הוא חוזר בו והוא ממשיך לעבוד את העבודה זרה, לכן זה סיבה לאסור. ואמרנו שאינה בטלה, מה שאין כן אצננו אחה כל שעתה ושעתה בזלזול הקיימה, כל הזמן מזלזלים בה, זה לא איזה משהו זמני, כל הזמן בפני הביוב ולכן מותר. רבא בר אולה אומר הסבר אחר, אתה יודע במה הוא גנב את ליבו? אמר גנובתם מאחה דקה, אמר לי, אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי. הוא אומר, זה לא שהמרחץ הוא בעצם נוי בשביל העבודה זרה, אלא נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. העבודה זרה היא נוי למרחץ, בעצם היא תפל והמרחץ היא כאב, ומכיוון שהיא תפלה, הרי שזה סיבה להתיר. שואל, עונר, שואל מה הוא, שאומר במה הוא גנב את דעתו. וכי אמר, נעשה מרחץ לאפרודיטי, נוי, מה יהווה? ואם המרחץ הוא נוי לעבודה זרה, אז למה זה סיבה לאסור לפי מה שאתה אומר? והתניה אומר, בית זה לעבודת כוכבים, אומר, זה בית בשביל עבודה זרה. כוס זה לעבודת כוכבים, לא אמר כלום, זה לא נחשב כלום, למה? שאין הקדש לעבודת כוכבים, דהיינו, אי אפשר להקדיש באמירה בשביל עבודה זרה, אלא מה? צריך לעשות מעשה, להקריב לפניה בתקרובת, לעשות איזה מעשה של עבודה זרה, אבל באמירה זה לא מהנה. אז אם ככה, מה אנחנו אמרנו מקודם? שאם נעשה מרחץ, וכי אמר נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי, דהיינו שהמרחץ הוא הנוי לאפרודיטי, זה סיבה לאסור. למה זה סיבה לאסור? הרי אין הקדש באמירה. אז אם ככה, הוא ענה, לא תשובה לא נכונה, זה תשובה גנובה. ואני אומר, אינה גנובה, אתה יודע למה זה כן תשובה נכונה? נאי די צור אלו מיצרה, אתה צודק. באמת בשביל לאסור, אני אומר, זה לא נאסר. למה? מכיוון שבאמירה בלבד אי אפשר לאסור לעבודה זרה, צריך להקריב לפניה בתקרובת, אבל נוי מי האיקה, מה הכוונה? אומר רש"י, אי הווה רחיצה נוי לעבודת כוכבים, זה שבח לעבודת כוכבים, אסור ליפות עבודת כוכבים, וברגע שמה שהוא נמצא שם, בעצם הוא מייפה את העבודת כוכבים. אף על גב, די צור אלו מיצר, מרחץ בענה. באמת אני לא יכול לאסור אותו, כי לא הקריבו את זה לפני עבודה זרה בתקרובת, אבל מכל אופן זה חשיבות, זה נוי לעבודת כוכבים שאנשים מגיעים לשם. ולכן התשובה שרבן גמליאל ענה, הייתה תשובה נכונה. ועד כאן דף ממדלת במסכת עבודה זרה.